טוב, המשך פרק י' ז' של ספר דברים פרשת שופטים, פסוק ט' ו' שום תשים עליך מלך. אז על זה יש כאן שאלה שהתחלנו בה, האם עדיף מלך במדינה או עדיפה מועצה נבחרת? רבנו יצחק אברבנאל טוען בנחרצות רבה ובעריכות גדולה, שהשלטון המקובל בערי איטליה, פלורנסה, פירנצה, ונציה וגנואה, ששם יש מועצה נבחרת, שכל כמה שנים מתחלפת, הדבר הזה הוא עדיף. אחד הטיעונים בעד זה, זה שכיוון שהם מתחלפים, אז אחרי שהם יוחלפו, יחקרו החדשים את פשעי קודמיהם. ולכן הם יראו מלעשות דברים רעים, ולכן מבחינתו של רבי יצחק אברבנאל עדיפה הדמוקרטיה, ולפי הרמב״ם עדיפה המלוכה. ואז נשאלת השאלה, איך מכריעים בדבר הזה? אז הנציב מוולוז'ין, כפי שראינו, התחלנו לראות, אומר שכל מדינה ומדינה, יש מדינה, כל מדינה ראויה למשטר אחר. יש מדינה שללא מלך הם כספינה בלא קברנית, ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה. והדברים היו מאוד משמעותיים בימיו של הנציב מוולוז'ין, שאז הייתה תסיסה מהפכנית מאוד גדולה. לכן הוא אומר, ברגע שזה נוגע לסדרי החברה, יש צד של פיקוח נפש אם יהיה משטר לא מתאים. ולכן אי אפשר לומר, בגלל שיש מצוות עשה, אז נקיים את מצוות העשה, כי במקום פיקוח נפש, אז נדחה עשה. ולכן ברור היה לתורה מראש, שלא תמיד המשטר המלוכני יוכל לקום בישראל, וזה יהיה תלוי במצב העם. עכשיו, איך נדע? בכל זאת, התורה צריכה לתת לנו איזושהי אינדיקציה שתעזור לנו לדעת מתי ראוי להעמיד מלך. אז כאן התורה נתנה סימן מאוד חשוב, ואמרת בפסוק הקודם, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אז מה זה ככל הגויים אשר סביבותיי? רגילים לפרש את זה לגנאי, כן? כמו שתן לנו מלך ככל הגויים, או כמו ככל הגויים בית ישראל וכדומה. לפי הנציב זה ממש לא כך, אלא זה חלק מן הדין עצמו. הדין הוא שכאשר אתה תתבונן באומות שמסביבך, ואתה תראה שהמדינות שבהן יש מלך מתנהגות בסדר יותר טוב מאשר המדינות שאין בהן מלך, אז שום תשים עליך מלך. יוצא לפי זה ש... קיום מצוות העמדת מלך, גם למאן דאמר שזו מצווה, היא תלויה במצב של התרבות הפוליטית הראויה באותה התקופה. ואז יוצא שאם אתה רואה שמסביבותיך הדמוקרטיים זה עובד יותר טוב, תהיה דמוקרט. אם אתה רואה שהמלוכנים זה עובד יותר טוב, אז תהיה מלוכני. אבל אז כאן עולה שאלה, שאלת עומק. איך יכול להיות שדבר כל כך משמעותי כגון המשטר שעל פיו מתנהלת החברה הישראלית, זה יהיה תלוי בגויים? וכי מצאנו שהתורה תגיד, כשהתכלת היא אופנתית אצל הגויים, תשים תכלת. אבל אם זה צבע ארגמן, תשים ארגמן. לא מצאנו דבר כזה. אלא לא אכפת לנו מה אומרים הגויים בנושאים האלה. ואילו כאן אתה אומר, אדרבה, תתבונן מסביב, תראה מה יותר טוב, ולפי זה תעשה. אלא שכאן זה נוגע לשאלה אחרת. מדוע התורה ציוותה עלינו בכלל להקים מדינה? וכי אי אפשר היה להסתפק בדת? למה צריך גם מדינה? התשובה היא, לפי מה שנאמר לאברהם אבינו, ואשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, בלי הממד הפוליטי לא תוכל להשפיע על האנושות כולה. ועל מנת שיהיה קשר, אתה לא יכול להשפיע על מישהו אם אין לך איזושהי מידה של השתוות איתו. ולכן כשאתה רוצה להשפיע על המדינות, צריך גם לדאוג שתהיה השתוות בתחום המשטר המדיני. וזאת הסיבה שהתורה תלתה את המצווה החשובה הזאת באומות העולם, כיוון שעניינה של המצווה הזאת להשפיע לאומות העולם. אז זה מה שנאמר כאן, סום תשים עליך מלך. אז מה זה עליך? שתהה אמתו עליך. כך אומרים חז"ל בהלכה, שצריך, יש כל מיני סדרים, סדרי שלטון, שגורמים שאתה ירא מן המלך. לעומת זה, כשהעם פונה אל שמואל הנביא לבקש מלך, הם אומרים, תנה לנו מלך. לא עלינו, אלא תנה לנו. זאת אומרת שאנחנו נקבע בשבילו את ההתנהגות שלו, אז זה לא מלך באמת. כן. אסום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו. עכשיו, יש שאלה, מה מרחב הסמכויות של המלך? אומר הרב קוק, זה תלוי. אם העם במדרגה שפלה, אז הוא ראוי שימיתו עליו אימה רבה. אבל, ולכן אז צריך להיות מלך סמכותי מאוד. אם העם התעלה, מבחינת מה שהרב קוק מכנה ביסום העולם, שהמדרגה המוסרית של העם היא יותר גבוהה והעם יותר נבון, אז המלך יותר ייצוגי מאשר סמכותי. וזה מה שכתוב בספר יחזקאל, ודוד עבדי מלך עליהם, ואחר כך כתוב, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. מה ההבדל בין מלך לנשיא? המלך הוא מולך מלמעלה למטה, נשיא ניסה מכוח האומה. ולפי זה גם אפשר להבין מדוע הייתה שיטה של אחד המוראים, רבי הלל, שסבר אין להם משיח לישראל. למה הוא חשב אין להם משיח לישראל? כי הוא לא רצה מלך. הוא אומר, העם עתיד להיות כל כך גדול שהוא לא יזדקק למלך. בגמרא שם נאמר שרב יוסף נזף בו, אמר שרי למרי לרבי הלל, כלומר שקדוש הוא יסלח לו. איך הוא יכול להגיד שלא יהיה משיח? הרי כתוב, הנה מלכך יבוא לך. וזה, כי הרי הוא אמר, כבר אכלו בימי חזקיהו, והנה מלכך יבוא לך, זה כתוב בזכריה שהיה אחרי חזקיהו. ולכן, ברור שצריך שיהיה מלך דווקא. מסביר הרב קוק, מה הטעות של רבי הלל? שהוא לא הבין שצריך להתחשב ברגשות האומה. וכל התקוות של האומה לדורותיה נקשרו במשפחה של דוד. ולכן לא לתת מלך זה כאילו לקחת את הדובדבן שבקצפת. זה לא יפה לעשות את זה, כלומר כשהעם כולו מתרגש ממלכות בדוד, אתה לוקח לו את זה. אבל מה שכן נכון, זה שלא חייב להיות שהמלך יהיה סמכותי וכופה את עצמו, אלא כמו שהאדם מתכבד, אדם שהצליח בחיים, הוא מתכבד בזה שאביו הזקן מגיע אל הסעודה ונותן הוראות. זה לא לעול לו, אלא לכבוד לו. לכן, אנחנו כן רוצים את מלכות בית דוד. סום תשים עליך מלך, פסוק תדווה, אשר יבחר השם אלוהיך בו. אז מה המשמעות? זה לעומת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אתה צריך שהמלך יהיה אחד שהשם בוחר בו. איך הוא בוחר בו? על פי נביא. כלומר, אתה הולך לנביא ואתה אומר, מי ראוי פה להיות מלך? זה הסיבה גם שהעם פונה לשמואל. למה שהעם לא יעמיד מלך לבדו? אלא הוא פונה לשמואל, תגיד לנו מי מתאים. כן? שמואל לא אוהב את זה, בסוף השם אומר לו, כן תתן למלך, נתן להם את שאול, ואחר כך את דוד. עכשיו, מה המשמעות, מה יקרה במידה ואין נביא? אם אין נביא מה עושים? אז גם בלי נביא. כן, למשל, מלכי בית חשמונאי מלכו בלי שיהיה שם נביא. אז מה זה הנביא? הנביא זה לעיכובה. זאת אומרת, יש לו זכות וטו. אבל בסופו של דבר, המלך נבחר על ידי העם. כן, זה כמו שכתוב לגבי בצלאל, בנורי בית חור, שאמר, הקדוש ברוך הוא למשה, הגון עליך בצלאל? אמר לו, אם בעיניך אגון, אז מה, אני צריך בכלל להגיד משהו? הוא אומר, אבל אף על פי כן, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. ולכן צריך בכל מקרה שהמלך ייבחר על ידי העם, ואם העם לא רוצה בו, אז הוא כבר לא מלך. אז לכן, זה שצריך גם נביא, זה גם נביא, אבל העיקר הוא העם. רבי חנניה.